אנחנו נמצאים בהמשך מאמר החירות בספר קבלה למתחיל, עמוד 210, כותרת חוק אחד לכל העולמות. מהו חוק אחד? תכף אנחנו נברר מה דיברנו עד כה. שאדם הוא רצון לקבל בלבד, שרוצה רק לקבל תענוגים, אין בו חוץ מזה מהלידה שום נטייה אחרת, רוצה רק למלא את עצמו, וזה הנטייה הטבעית, ומפני שמרגיש מילוי ברצון לקבל כתענוג וחוסר המילוי כיסורים, אז אנחנו נמצאים תמיד במצב, במציאותנו, בעולמנו, בחיים שלנו, בהרגשת שני המצבים, טוב, רע, מילוי, חוסר מילוי. כל דבר שאנחנו מרגישים כטעים, כמילוי, אנחנו נמשכים עליו. כל דבר שההפך הוא רע לנו, חוסר מילוי, סורים מורגש, ואנחנו נתחיים מזה. זאת אומרת, סך כל תענוג הוא סורים, כוח המושך, כוח הדוחב, הדוחה, זה מה שפועל עלינו, ואנחנו לא יכולים בעצם שום דבר כאן לעשות. קיימת אפשרות ללמוד קצת מה יותר מועיל ומה יותר מזיק, שלא נראה לנו לפעמים כך מלכתחילה. אומרים, בהמה היא לא טועה, שתמיד יודע צומח וחי, מה הוא צריך לקבל מהסביבה לטובתו. ואדם הוא טועה, ולא יודע מה לטובתו ומה לא לטובתו ממה שסובב אותו. ובעצם כל ההשכלה שלנו, כל החינוך שלנו, כל מה שאנחנו רוצים לתת לדור הצעיר, במה שאנחנו רוצים גם כן להצטיין, זה לדעת איזה דברים לקבל מהסביבה לטובתנו ומאיזה להתרחק. ויש בזה הרבה פילוסופיות וגישות, והאנושות כל פעם טועה בזה, ואף פעם לא יכולה לקבוע מה בדיוק לטובתנו ומה לא. אנחנו רואים את זה בתוצאה שעכשיו אנחנו נקלעים בכל התסבוכת הגדולה, במשבר הכללי, שעוקף את כל האנושות, וזה בעצם הסימן שיש לנו עוד מה ללמוד מהחיים שלנו, מה לטובה ומה לרעה. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את הרצון לקבל שלנו, מה בדיוק לטובתו, ואנחנו לא מכירים איזה מילואים בדיוק לטובתו מהסביבה. ולכן חוכמת הקבלה, איך לקבל הדברים הטובים ביותר, המילואים הנצחיים, הטובים, המועילים ביותר, וההפך, בכוח הדוחה להרחיק את הדברים הרעים, ההבחון הזה, בירור הזה וביצוע, זה כל חוכמת הקבלה. לכן נקראת חוכמה, לא מן הסתם, ולא דומם ולא חי ולא צומח, לא צריכים את זה, כי מהטבע יש להם בצורה אינסטינקטיבית הבירור הנכון, הבירור הגופני. ואנחנו לא נמצאים בבירור הבריא, המובן, האמיתי, מטבע הבריאה שלנו. אנחנו צריכים לרכוש את החוכמה, מה בדיוק אנחנו יכולים לקבל מהעולם לטובתנו ומה לדחות. אין יותר משני הדברים האלו. כל הפעולות שלנו, כל היחס שלנו בעולם, בעולם שלנו, זה בעצם סך הכל מתרכז לשני הפעולות האלו, למשוך או לדחות. וזה כל חוכמת הקבלה. לכן אנחנו לומדים דבר הפרקטי ביותר, הנחוץ לנו ביותר. אז בוא לפי זה נראה מה זה חוק אחד לכל העולמות.
כותרת חוק אחד לכל העולמות בעמוד 210. ואף על פי שחוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי, עם כל זה יש להם לכל העולמות חוק אחד. ולפיכך נמצא גם כן אשר כל מיני מהותיים הגשמיים שבעולמנו, דהיינו כל מה שנמצא בתוך החלל הזה, יהיה מה שיהיה, דומם, צומח, חי, עצם רוחני, עצם גשמי, אם באנו להבחין את בחינת היחידית והאנוכית של כל אחד ואחד מהם, במה שנבדל מכל האחרים, ואפילו בפרודה היותר קטנה, הרי היא לא יותר מבחינת רצון לקבל, שהוא כל צורתו הפרטית מצד הבריאה המחודשת, המקביל אותה בכמות ואיכות, שמכוח זה נמצא בה כוח המושך וכוח הדוחה.
יש כאן כמה בעיות בקטע הזה. קודם כל, צריכים לציין את המשפט הראשון. החוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי. לקבל את זה קודם כל כעובדה, שבעל הסולם קובע, ואחר כך אולי להבין אותה. אבל לא מדברת על חוכמת הקבלה על העולם הזה. זאת אומרת, כל המילים, כל המושגים, כל הפעולות, הכל מה שמדובר בחוכמת הקבלה, מדובר לא בעולם הזה, בעולם הרוחני. מה זה נקרא העולם הרוחני? כוונות דה השפעה, תכונות דה השפעה, למעלה מהטבע האגואיסטי שלנו. זאת אומרת, למי שאין את הטבע הזה, הוא לא יודע מה זה עולם הרוחני, הוא לא יודע אפילו שהוא נבדל מעולם הרוחני הזה שנמצא בעולם הגשמי, הוא לא יודע עם מה לשוות מצבו. אז חוכמת הקבלה על עולמנו בכלל לא מדברת. אם היא לא מדברת על עולם הזה, אז בשביל מה אנחנו צריכים אותה? ומיד הוא אומר כאן, עצם גשמי, דומם, חי, רוחני, חלל שיש לנו כאן. אז אם אנחנו נמצאים בעולם הגשמי, ויש לנו חוכמה על איזשהו עולם אחר, על איזו מציאות מימד אחרת, מימד אחר, מה זה יעזור לנו? בשביל מה צריך דבר כזה? לא מחובר אליי, לא שייך לי, ומנותק לגמרי ממני? מה זה עוזר לי? העניין הוא שלהשפיע על עולמנו הגשמי, כן אנחנו מסוגלים ויכולים, רק דרך עולם הרוחני. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם הגשמי, מדובר על זה שאנחנו כאן נחיה ונתקן את מצבנו, מדובר עלינו, אבל הכוח שבא אלינו, ששולט בנו ובכל העולם, הוא כוח שמגיע מעולם הרוחני. ולכן החוכמה שמדברת על עולם הרוחני, ומדברת בצורה איך שאנחנו יכולים משם לנהל את עצמנו כאן בעולם הגשמי, היא חוכמה יותר, חוכמה מאוד חשובה לנו. אז להבדיל, חוכמת הקבלה לא מכוונת את האדם למה שיש בו בעולם הזה. לא לעצמו הנוכחי, איך שהוא ומי שהוא, ולא מה שמסביבו. כי אין פה מה לשנות ואין פה מה לקבוע. כאן הדברים שהם לא משתנים. הם יכולים להיות מופעלים רק מלמעלה מעולם הרוחני. לכן כל מה שאנחנו בעצם רוכשים על ידי חוכמת הקבלה, זה היכולת להפעיל כוחות רוחניים שהם ישנו את מצבנו שנקרא אנחנו בעולם הגשמי. וההבדל בין העולמות זה רק תכונת ההשפעה ששולטת בעולם הרוחני ותכונת הקבלה ששולטת בעולם הזה. במי שולטת תכונת ההשפעה או תכונת הקבלה? בתוך האדם. אין מחוץ האדם כלום. אלה האדם שנמצא בשליטה, בתכונה של חוכמה, של ההשפעה, נקרא שנמצא ברוחניות, ואדם הרוחני, ובמידה ששולטת בו תכונת הקבלה, נמצא בעולם הגשמי. זאת אומרת, המצב הפנימי של האדם, או השפעה או קבלה, זה נקרא עולמו של האדם, או רוחני או גשמי. אז כל החוכמת הקבלה היא בעצם מכוונת לשנות את התכונה הפנימית שלנו. וכדי לשנות היא פונה לתכונת ההשפעה. זה נקרא לעולם הרוחני. שתכונת ההשפעה היא תבוא ותשלוט באדם, שנקרא תבוא לעולם, לאדם בעולם הגשמי. כן.
אבל כל מה שנמצא בה יותר משני שני הכוחות האמורים,
זאת אומרת מכוח הדוחה וכוח המושך,
הרי זה נחשב לבחינת השפע ממהותו התברך. אשר השפע הזה הוא שווה לכל הברואים, ואין בה משום חידוש המיוחס לבריאה כלל, להיותה נמשכת יש מיש. ולא ייתכן לייחס את זה לבחינת יחידה פרטית, רק לדברים משותפים לכל חלקי הבריאה, הקטנים עם הגדולים, שכל אחד מקבל מהשפע הזה לפי גבול הרצון לקבל שלו, ובגבול הזה נעשית ההגדרה בין כל יחיד ויחידה.
מה זה שפע? או מה זה אור? הרגשת נוכחות הבורא בתוך האדם. ו לא כדאי לנו לתאר משהו שיש בורא ואור היוצא ממנו ונכנס לתוכנו וממלא אותנו ומזמין בנו איזה תענוג, כי זה מרחיק את האדם מלהרגיש שהבורא הוא תכונת ההשפעה והאור זה תכונת ההשפעה ותענוג הוא בתכונת ההשפעה נמצא, והיחס, האהבה, מה שכאן מתחילה להיות מורגשת, זה תכונת ההשפעה. זאת אומרת, לא כדאי לחלק את כל התופעות האלו לתופעות בודדות, נפרדות. כן.
הרי הוכחתי בעליל, מבחינה מדעית טהורה, את האנוכי, האגו, של כל יחיד, בשיטה מדעית מוגנת לחלוטין בכל צורכיה מעין הביקורת. ואפילו לשיטת המטריאליסטים האוטומטיים הקיצוניים. ומעתה אין אנו צריכים יותר לכל השיטות הצולעות המטובלות במטאפיזיקה.
זאת אומרת, ואל הסולם מביא את חוכמת הקבלה לצורה של מדע רגיל, כמו כל מדעי הטבע, שמדובר כאן על כוחות, כוח המושך, כוח הדוחה שיש ברצון לקבל, שרואה לבניו או מה שמושך אותו או מה שדוחה אותו. פשוט מאוד. ורק על זה מדובר. לכן אנחנו יכולים להתייחס לכל המונחים בחוכמת הקבלה כמו לפיזיקה, ששם גם כן חוץ ממשיכה ותחייה אין לנו כלום. מפיזיקה הסובטומית ועד הפיזיקה הגדולה ביותר שבין הכוכבים וכוחות הגדולים. הכל זה מדובר בסך הכל מפגישה בין שני הכוחות מנוגדים זה לזה. עד כמה שהם נמצאים בקשר, בתחייה או בחיבור זה לזה. אין לנו יותר. כי הרצון לקבל ותענוג שנמצא במונחים הרוחניים הוא מוליד אחר כך כל מיני לבושים הגשמיים, תוצאות מזה שהם כבר בעולמנו כאן פועל כאלף ואחת אלפי אלפים אופני הכוחות ויחסים, אבל בפנים תמיד אנחנו יכולים להגיד שכלי ואור מושך או דוחה זה לעומת זה. כן.
וכמובן שאין כאן כל הפרש אם הכוח הזה של רצון לקבל הוא פרי ותוצאה של המטריה שהוציאתו בדרך הכימיה, או המטריה הוא פרי ותוצאה של הכוח הזה. כי העיקר ידענו אשר רק הכוח הזה המוטבע בכל בריאה ואטום של הרצון לקבל בגבולותיו, הוא בחינת היחידה שבו הוא נבדל וניכר לעצמו מתוך שאר חברי סביבתו. שזה נוהג הן באטום יחידה והן בחבורה של אטומים שנקראים גוף.
זאת אומרת, היסוד שנקרא רצון לקבל הוא יסוד של כל הבריאה. היסוד הזה הוא יסוד רוחני, שכל המציאות, גם רוחנית, גם גשמית, אנחנו יכולים לחלק ולבדיל בכל עצם ועצם, בכל חלק ופריט, לפי הגודל הרצון לקבל שבו. זה מדהים כמה אטומים אנחנו יכולים לתאר שקיימים ביקום. אין סוף כוכבים, אין גלקסיות, שבהם אין סוף, ממש אין סוף, אפשר להגיד, כוכבים בכל גלקסיה, שבהם בכל אחד אין סוף אטומים, והבדל בין אטום לאטום בגודל הרצון לקבל שבו. עד כדי כך החלוקה היא חלוקה שחותכת כל פריט מפריט, כל רכיב של הבריאה מרכיב אחר. זה מדהים שאם היו אותו דבר הרצונות לקבל בשני אטומים, זה היה אחת. ומה השתיים? השתיים שבכל זאת יש הבדל בין זה לבין זה, בתנועה, במקום, בחלל, במשהו שמבדיל בין זה לזה. בכל זאת יש הבדל. תראו עד כמה שרצון לקבל הוא מחולק, ניתן לחלוקה בכלל, לפריטים אינסופיים. כן?
יש לכל עצם ייחודיות משלו, שבקשרים ביניהם, או שגם וגם?
לא, קודם כל יש רצון לקבל בעצמו, בלי קשר בין זה לזה. שכל הרצון לקבל הכללי שהוא כנגד השפע, הוא יכול להתחלק, תראה לאיזה אינסוף פריטים, בדרגת הדומם שבעולם הזה, שכל העולם הזה הוא כמין נקודה אחת כלפי העולם הרוחני, שהדרגה הרוחנית הקרובה אלינו זה כאינסוף. זה בבחינת המהות של רצון. מה זה רצון שבעולם הזה? בדומם, בכל הכוכבים האלה, באטומים שבהם, וצומח וחי ומדבר. אפילו שאתה קח אותו ותתאר אותו בצורה, זה באמת בלתי מוגבל, לא נתפס בשכל שלנו. זה כמין נקודה, כל המציאות הזאת, מין נקודה, כלפי הדרגה העליונה, שזה דרגה הקטנה ביותר שבעשייה, בעולם העשייה, שהיא האינסופית, ממש אינסופית, כך היא לעומת העולם הזה, במהות הרצון לקבל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים אחר כך על עוד 125 מדרגות, שגם זה, מה זה 125? בכל מדרגה זה ברוחב יש גם כן אינסוף מדרגות, שבסופו של דבר זה הכדור כביכול. זאת אומרת, רב מימדי הרצון לקבל הזה, ועד כמה שהוא כולו באין אינסוף הפריטים שלו. אין? מתוך זה אנחנו יכולים רק לא יכולים לתאר, אבל איכשהו לעצמנו, עד כמה שהפירוט הזה הוא בסופו של דבר צריך להביא לנו רגש על הקשר בין הדברים. עד כמה שהכלי ואור הם יכולים להיות מקושרים זה בזה. כי בהבדל בין חלקי הכלי, בהרגשת ההבדל, אפילו בין האטומים הסמוכים, בהרגשה שביניהם שם זה מקום להרגשת האור. כי אנחנו לא מרגישים, כלי לא מרגיש את האור. כלי מרגיש משהו שממלא אותו, אם הוא בפנים נעשה מחולק ומפורק וכולל הרבה פריטים. ולכן אנחנו צריכים רק מתוך זה להבין עד כמה שהחלוקה הזאת, שבירת הכלים ואחר כך חיבור שלהם בחזרה, עד כמה זה מביא לכלי משובח שמגיע להרגיש כל העוצמת הבורא בתוכו. כן.
וכל יתר הבחינות שנמצא בהם עודף על הכוח הזה,
על הרצון לקבל,
אינם מיוחסים בכל שהוא לאותה הפרודה או לאותה החבורה של פרודות מבחינת האנוכיות שבה, אלא רק מבחינה כללית, שהוא השפע הנמשך אליהם מהשם יתברך, שהוא עניין המשותף לכל חלקי הבריאה יחד, ואין בהם עניין של גופים נבראים יחידים.
זאת אומרת, יש אור וכלי בקיצור. רצון לקבל, והאור שממלא אותו, מה זה ממלא אותו? מה שרצון לקבל רוצה להרגיש, זה מה שבעצם ממלא אותו. כן.
ואתה התבהר לנו עניין חירות היחיד, מבחינת ההגדרה הנכללת בגורם הראשון, שקראנו אותו בשם מצא. שכל הדורות הקודמים, שהם אבותיו ואבות אבותיו של אותו היחיד, הניחו טבעיהם שמה. ועל פי המבואר, שכל עיקרו של המובן במילת יחיד, אינו אלא הגבולים של הרצון לקבל, המוטבע בחבורת הפרודות שבו.
זאת אומרת, רצון לקבל שלי הוא תוצאה מאלפי אלפי אלפי השפעות חיצוניות ותוצאות מהם, שאני עכשיו שנמצא במצב כמו שאני נמצא, איפה אני כאן? זה לא מובן לי. זה לא אותו רצון הגולמי הראשון. זה אחרי הרבה מאוד השפעות מכל העולם ובכל היתר נשמות והכל, וזה מה שאני מקבל היום כאני. כן?
הרי לעיניך שכל אותם הנטיות שירש מאבותיו ואבות אבותיו הם אמנם רק בחינות גבולים של הרצון לקבל בלבד, או מבחינת כוח המושך שבו, או מבחינת כוח הדוחה שבו.
זאת אומרת, ההשכלה כביכול של הרצון לקבל, זה מה שאנחנו רוכשים מהאבות. כן?
שהם המתראים לעינינו בדמות נטיות לוותרנות או לקמצנות, להתערב בין הבריות או להיות מתבודד. וכיוון שכן, הנה הם ממש בחינת האנוכית שבו, העומד ולוחם על זכות קיומו. באופן שאם אנו משחיתים איזו נטייה מאותו היחיד,
למרות שהיחיד הזה קיבל את הנטייה הזאת בירושה, זה לא נטייה המקורית שלו, אלא כביכול קנה אותה לעבור מגלגול לגלגול, כן?
הרי אנו נחשבים לקוצצים איבר אמיתי מהעצמות שלו, וגם הוא נחשב אבדה אמיתית לכלל הבריאה, משום שלא נמצא ולא יהיה עוד בכל העולם דוגמתו.
ולהתחשב באוסף כל מה שרכש כתוצאה מהשפעת אבותיו.
ואחר שבררנו היטב את הזכות המוצדקת של חירות היחיד להלכה על פי חוקים הטבעיים, נפנה ונראה עד כמה שאפשר לקיימו למעשה, מבלי לפגוע בתורת המוסר ובתורת המדיניות. והעיקר, כיצד מקוים את הזכות הזאת על פי תורתנו הקדושה.
איך מממשים את החופש היחיד. אני שקורא את זה אז לא מבין בכלל איך אפשר שיהיה חופש לכל אחד מאיתנו. מה זה חופש? אין השפעת החברה, אין לחץ מהחברה, לא, אנחנו מחויבים לקבוע איזשהו חוקים, אנחנו צריכים להתקיים, זה ליד זה, אין ברירה. אז איך שאנחנו לא נקבע הגבלות אחד על השני, לחצים, הכרחיות, אין? מצד אחד, מצד שני, אז אם כך יהיה החופש לביטוי של כל אחד ואחד, מה שקיבל, והרגילים, ונטיות, והכל, אז ודאי שכל אחד ואחד, אז הוא יצטרך להתעמק, להתעמצם, להיכנס לאיזה מין התנהגות מאוד מאוד צרה, שחברה זו או אחרת מכתיבה לו, בזה האדם יכול לממש את עצמו, ואם לא, אז מה התועלת מזה שאנחנו קיימים מדור לדור כחלקים בתוך החברה האנושית? אז אנחנו צריכים כאילו לשבור אותה, להיות אנרכיסטים נגיד, כן? הכל מותר, תעשה כל אחד בעיניו טוב יעשה. אולי זה ההתנהגות הטבעית כביכול. זאת אומרת, איך כאן ההגבלה מצד החברה? הגבלת חופש הפעולה וחופש בכלל על היחיד פועל יחד עם המטרה לפתח את עצמו, שכל אחד ואחד חייב לפתח את עצמו בצורה החופשית ביותר, אחרת לא מגיע למימוש של עצמו. איך השני כוחות האלו, הלחץ החברתי החיצון שמקביל את האדם עד כדי שלא יכול לזוז בכלום, הוא פועל יחד עם זה שאדם בתוך המצב הזה יכול להתפתח חופשי. זה ממש, זה סותר את זה. כן.
לא ברור מה מאחד את אוסף הפרודות לגוף אחד, או את אוסף הרצונות למשהו אחד שקוראים לו יחיד, אם כל פרודה כזאת היא בעצמה יחידה.
אתה מדבר על אנשים בודדים?
משהו
מותר
פה, זה
או רצונות. לא, עכשיו בינתיים לא, אלא אחר כך הוא ידבר על זה, שרק מטרה משותפת. אם כל אחד עכשיו נמצא במטרה שהיא נמצאת בגופו, למלא את עצמו, אז זה לא יכול להיות, זה בכלל לא נקרא חברה. אלא זה ניצול הזולת. חברה מתחילה מזה שכל אחד מבין שהוא תלוי באחרים במידה עד כמה שהם מקבלים את המילוי, ביטחון, תיקון, אז מזה הם מתחלקים עמו. כל הפחות מזה זה לא נקרא חברה. זה פשוט, בוא נגיד, חברה שנמצאת במלחמת, במלחמה הדדית של יחיד כנגד החברה, כל אחד כנגד החברה. זה מה שקורה לנו. תראה אפילו, אפשר יפה לראות את זה בסרטים, בבתי משפט, בכל מיני כאלה איפה שמגלים את הדברים. אנחנו שחיים בתוך החברה המודרנית שלנו, ובכלל בתוך החברה, כל החיים, שגם בכל הגלגולים שהיו, בסך הכל האדם נמצא עם החברה, עם הסביבה שלו במלחמה. במלחמה שיש שם חוקים, אבל בכל מלחמה יש חוקים. אנחנו כבר שעברנו מלחמות, אנחנו יודעים את זה. יש איזשהו הסכם, אני לא נוגע לזה, אתה לא נוגע לזה, אם אתה עושה ככה, אז אני אעשה ככה, ואז כל אחד מבין עד כמה שכדאי או לא כדאי להיכנס לאימות. אז אותו דבר כאן, בחברה. זאת אומרת, זה לא חברה ממילה התחברות. זה סביבה, סביבה עוינת, שאני רוצה לממש אותה להנאתי, והיא רוצה לקבל ממני כמה שאפשר ולא להתחשב בי, בעצם לאמת הדברים, כן? שכך זה. אלה שבאין ברירה אנחנו נמצאים באיזשהו דו-שיח, כן? ומגיעים לאיזה הסכם, שזה נקרא חוקי המדינה, חוקי החברה, שבהסכם הזה אנחנו איכשהו משתדלים מה לעשות, רב מיותו. וזה לא חברה שהקבלה מתכוונת. כי בחברה שקבלה מתכוונת, סביבה אמיתית, היא כולה צריכה לפנות לכל אחד ואחד, לספק לו מקסימום התועלת מה שהוא צריך, וכל אחד ואחד בחזרה לחברה חייב לדאוג רק לשלום החברה. ובצורה כזאת ההדדית, אדם וסביבה שלו הם יחיו כתא בתוך הגוף, שכל אחד משרת את את השני, ובזה יהיה שלום, ובזה יהיה ביטחון וסגסוג. זהו, אז הרצון לקבל שלנו שנמצא בנו בינתיים נמצא בצורה שאנחנו לא יכולים לקבל את זה, אבל בכל זאת אומר בעל הסולם, על ידי איזה כוחות שאנחנו נמצאים בתוך עצמנו וכלפי החברה, כוחות האגואיסטים, איך אנחנו מתוך הקיום שלנו יכולים להגיע לתיקונים, מאיפה אנחנו יודעים איך להתקיים. וכאן מגיע החוק הזה אחרי רבים להטות, שזה חוק שקיים בחברה, ואחרי יחיד להטות זה חוק שקיים ביחיד. ותכף אנחנו נברר שבסך הכל השגחה העליונה כך מתחלקת לשני היחסים שלה כלפינו, לכללות האנושות, זאת אומרת לכלי הכללי של אדם הראשון, היא מתייחסת אחרי רבים לאותות, ולכל אחד ואחד בנשמה שמתקן את עצמו מתייחסת אחרי יחיד לאותות, ובזה משתווים שניהם. מתוך זה יש לנו אותה קושייה של אם אין אני למי לי או אין עוד מלבדו, שאחרי יחיד לאותות אין עוד מלבדו, ככה כל אחד ואחד, ואיך שאמורי מתייחס לכל החברה בכללות אחרי רבים לאותות, זה תואם אם אין אני למילה, שאני חייב אז להגיד, לעבוד בכוחות שלי כלפי חברה החיצונית. בבקשה.
כותרת אחרי רבים להטות. והנה הכתוב אומר אחרי רבים להטות, זאת אומרת שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד.
זה מה שדיברנו, שאנחנו נמצאים בצורה עוינת כביכול, כן, עם החברה, שתמיד אני רוצה לנצל את החברה לטובתי, והחברה בעצם מתנגדת לזה. כן.
אולם, יש לנו כאן שאלה אחרת עוד יותר חמורה, כי לכאורה החוק הזה עומד להחזיר את האנושות לאחור ולא קדימה. כי בעת שרוב חברי האנושות הם הבלתי מפותחים, והמפותחים הם תמיד מיעוט הקטן, ואם אתה מכריע תמיד כרצונם של הרבים, שהם הבלתי מפותחים ונמהרי הלב, נמצא שדעתם וחפצם של החכמים והמפותחים שבחברה, שהם תמיד המיעוט, לא יישמע ולא ייפקד.
נו, אז מה? מה בעצם מצד הרוחני? מה אכפת לנו? החברה היא מתקדמת מאוד או מתקדמת פחות? היא יכולה להיות חברה שחיה במערות וחברה שחיה בביתים גבוהים ובמנחטן לעומת אפריקה. כן? ההבדל בזה קובע שאחרי חברה שחיה בצורה מתקדמת, שאחריה כדאי לי ללכת, ואחרי חברה שחיה שם באיזשהו אוהלים, לא כדאי לי ללכת לאותות. זאת אומרת, האם זה בכלל תלוי ברמת ההתפתחות החברתית? כן? או, 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 או בצורה אחרת. בחברה ש... רוב החברה היא נמשכת לרצונות ארציים, ורק החלק הקטן ממנה בשפיץ הפירמידה הוא נמשך לפילוסופיה ולתרבות, לבלט, לכל מיני דברים, לזה להידבק. זאת אומרת, מה הם צריכים להיות הערכים של החברה שכלפיהם בכלל אנחנו יכולים לקבוע כדאי לנו להתבטל או לא, אחרי רבים לאותות, מי הם הרבים, כן? ולמה בכל זאת הבורא קבע אחרי רבים לאותות, כי ההנהגה שלו מלמעלה, שאני כביכול צריך להתחבר עם אנשים גסי רוח כאילו, שהם הרבים בחברה, כן?
הרי אתה חותם את האנושות על נסיגה לאחור, כי לא יוכל להתקדם אפילו פסיעה אחת קדימה.
אם מדובר על קדימה, זה מונחים הגשמיים או רוחניים, זאת השאלה. כי זה לגמרי לגמרי דברים שלא שייכים אחד לשני. עד כמה שאדם מפותח יותר ברצונות, עד כמה שהוא מתקדם יותר כאדם המודרני, הוא בעצם האכזרי יותר, הוא יותר רוצה לנצל את הזולת, רצון לקבל שלו יותר. אז כלפי מה הוא בודק כאן, מודד? מה זה נקרא התקדמות?
אמנם, כפי המתבאר במאמר השלום, דברי המתחיל, חיוב הזהירות בחוקי הטבע, שמתוך שנצטבנו מפי ההשגחה לחיות חיי חברה, אם כן, נעשינו מחויבים לקיים כל החוקים הנוגעים לקיום החברה.
אם היינו יודעים כל החוקים האלו, זאת הבעיה שלנו. אם הכל היה נפתח, זאת אומרת חוכמת הקבלה שהיא מדברת על כל חוקי המציאות, אם הייתה היא נגלית, אז מה טוב? אז אני יודע מה טוב ומה רע ומה לעשות ככה ומה לעשות ככה. מצד אחד אני כמו בהמה שאין לי שום בירור, אני יודע איזה עשף לאכול, אמנם שרק אתמול נולדתי, אין ומה לעשות לטובתי, אני כבר לא ייפול מהגובה, כי אני כבר בצורה אינסטינקטיבית מבין ויודע, אין? אז אדם תהיה כמו בהמה, שלא יתה. מצד אחד, מצד שני, אולי זה טוב. אין? זאת אומרת, גילוי, חוכמת הקבלה, אם זה תתגלה לגמרי ומלמעלה, עושה מאיתנו חיות, בהמות. וכל הספקות מה שיש לנו לעומת חיות ובהמות, שאנחנו טועים, אז בכל הטעויות האלה זה נקרא רשות שלנו, שם אנחנו בעצם גודלים. אז לא כל כך לבכות על זה שאנחנו משתפכים בחיים ולא יודעים מלכתחילה איך להתנהג. ללמוד איך להתנהג, זה מה שמאפשרת לנו חוכמת הקבלה, ללמוד חוקי הטבע ולפי היחס הנכון אליהם לנצל אותם, זה בעצם, וזה גודל אדם ולא נשאר בהמה. כן.
ואם אנו מקילים בשיעור מה ינקום הטבע בנו ויטול נקמתו מאיתנו כדרכו, בלי שום הבדל אם אנו מבינים טעמי החוקים, אם לא. ואיננו הרואות שאין לנו שום סידור לחיות בתוך החברה, זולת על פי החוק של אחרי רבים להטות.
כי זה, אם זה חוק הכללי שהבורא כובש, קבע לחברה, מה זה אחרי רבים להטות? נגיד שכולנו אנחנו כגוף אחד, אדם אחד. והאדם הזה צריך להתקיים, לחיות בבריאות, בביטחון, ברוגע, במנוחה, בשלווה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים החיוביים שיהיה. זה נקרא אחרי רבים לאותות. ששלום הציבור זה מעל כל היתר הדברים שיכולים להיות. לא חשוב איזה אחד קופץ, אם הוא קופץ ושלום הציבור אומר אחרת, סימן שהוא חולה. כמו תא חולנית, סרטנית, או כמו איזה עבר חולני בגוף, שפתאום לא מתנהג לפי הגוף. זה נקרא שלום הציבור. שהתוכנית הכללית היא כלפי כל הגוף, שיתקיים נכון וטוב, שכל החלקים הם יהיו מסודרים ביניהם בצורה נכונה. לא. ובוודאי שאם אחד לא משתלף לזה, צריכים פשוט לחתוך אותו מהגוף ולזרוק, כדבר שמזיק לכל הגוף. זה נקרא אחרי רבים לאותות, שחובה על כל אחד ואחד בצורה החלטית, ממש בצורה כזאת, לקבל חוק אחרי רבים לאותות. זה נקרא חוק שלום הציבור. כן?
ואיננו הרואות שאין לנו שום סידור לחיות בתוך החברה, זולת על פי החוק של אחרי רבים להוטות.
אם היינו יכולים לראות את זה, אם היינו מבינים שזה כך, אז היה ודאי שהיו חיינו הרבה יותר טובים. אבל מצד שני בעל הסולם קובע, מסביר לנו במאמר דור האחרון, שאם היינו מקיימים חוק הזה אחרי רבים לאותות, זאת אומרת היינו רוצים להיות ביחס טוב, באהבה זה לזה, בלי להתחבר לשורש הרוחני, אז היינו גם כן מזיקים לעצמנו. זאת אומרת חוק אחרי רבים לאותות הוא חייב להיות מכוון להשגה הרוחנית, למטרת הבריאה. כן?
המסדר לנו כל ריב וכל פגע שבתוך החברה. באופן שהחוק הזה הוא המכשיר היחידי הנותן זכות קיום לחברה, ולפיכך נבחן משום זה בין המצוות הטבעיות של ההשגחה.
מצוות הטבעיות הכוונה חוקים שפועלים בהשגחה. מצווה זה נקרא חוק, שיש סך הכל, מפני שיש לנו סך הכל תרח רצונות בנשמה שלנו, אז יש לנו תרח חוקים שאנחנו צריכים רצונות האלה ככה לסדר ועל מנת להשפיע על זולת. ותיקון של כל רצון ורצון זה נקרא עשיית מצווה.
ואנו מוכרחים לקבלו עלינו ולשומרו בכל הזהירות בלי כל התחשבות בהבנתנו.
זאת אומרת, כי חוק הזה הוא קיים לפני שמבינים ואחרי שמבינים. הוא סיבה לכל טוב וסיבה לכל רע מה שיש בנו. כן?
והוא דומה לשאר המצוות שבתורה, שהם הכולם חוקי הטבע והשגחתו התברך, אשר נתונים ובאים אלינו מעילה לאתתה. וכבר ביארתי, אשר כל העקשנות הנראית בדרכי הטבע שבעולם הזה, אין זה אלא משום שנמשכים ונרשמים כן מחוקים והנהגות שבעולמות העליונים הרוחניים.
אבל צריכים גם כן להבין שהם באים בצורה כזאת שהם הופכים גם כן את הצורות האלו. מה שברוחניות זה בצורות ההשפעה, אצלנו זה בצורות הקבלה. כן?
ואם זה תבין גם כן, אשר המצוות שבתורה אינם אלא חוקים
הוא כותב על זה יפה. כן?
אינם אלא חוקים והנהגות הקבועים בעולמות העליונים.
כדאי לציין את זה שלא יהיה טעות, לקחת את זה כהגדרה. זה מה שאנחנו מדברים על תורה ומצוות. כן? שמצוות זה החוקים. ואם אני מבצע בפנים, בתוכי, החוקים האלו, מוכן לקיים אותם, זה נקרא שאני מתקן את עצמי, עושה מצווה. זאת אומרת, בסך הכל מה אני עושה? בסך הכל אני מתנהג בצורה כמו שהטבע מתנהג סביבי. לא יותר. מסביבי קיימים תרח חוקים, ואני, אם בתרח רצונות שלי, מקיים את החוקים האלו, אני נמצא באיזון עם הסביבה, שזה נקרא בעולם אינסוף, במצב המתוקן, בהוא ושמו אחד, בדביקות עם הבורא. הבורא זה כל החוקים האלו יחד שפועלים עליי, זה בעצם הפעולת הבורא, ההתנהגות הבורא איתי.
שהם השורשים לכל דרכי הטבע שבעולמנו הזה. ולפיכך מתאימים תמיד חוקי התורה לחוקי הטבע שבעולם הזה כמו שתי טיפות מים. וזה שהוכחנו אשר החוק של אחרי רבים להטות הוא חוק ההשגחה והטבע.
בסך הכל, כל החוקים האלה הם מסתברים לחוק אחד, ואהבת לרעך כמוך, חוק ההשפעה. אבל בכל רצון ורצון, ודאי שיש אופן שלו לקיים את החוק ההשפעה הכללי. כן?
כותרת דרך תורה ודרך יסורים. ועם כל זה, קושייתנו בדבר הנסיגה האחורנית, שצמחה מהחוק הזה, עדיין אינה מיושבת בדברים אלו. ואכן זוהי דאגתנו אנו להמציא תחבולות איך לתקן את זה. אבל ההשגחה מצידה אינה מפסידה מזה, כי כבר הקיפה היטב את האנושות בשני דרכים, דרך תורה ודרך יסורים, באופן שהיא בטוחה בהתפתחות האנושות ובהתקדמות תמידית אל המטרה, ושום מורה לא יעלה עליה. אמנם, קיום החוק הזה הוא התחייבות טבעית הכרחית כמבואר.
זאת אומרת, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים תחת החוק הזה, עד כמה שאנחנו לא מקיימים אותו לפי דרגת ההתפתחות שלנו, אנחנו מרגישים את הרע, וכמה שנקיים אותו לפי דרגת ההתפתחות שלנו, אנחנו נרגיש טוב. וההשגחה בכוונה מסתירה מאיתנו חוק הזה, הכללי, חוק של השפעה, מפני שחייבת לתת לנו מתוך עצמנו לקבוע יחס אליו. זאת אומרת, שאדם יבין שקיום החוק ההשפעה, למרות הטבע שלו, זה דבר הרצוי ביותר, וכך יכוון את עצמו בצורה בלתי תלותית לתענוג או לאיסורים. בינתיים, שאנחנו לא נמצאים בדרך הזאת מעל תענוג ואיסורים, מעל צמצום א', מעל המסך שאנחנו עושים על הרצון לקבל שלנו, אז אנחנו נמצאים בתהליך המחויף מלמעלה, שההשגחה על ידי הכוח דוחה, כוח המושך, תענוג ואיסורים, מכוונת אותנו למטרה ללא לשאול את פינו מה נרצה. במידה שאדם יכול להיות מעל הטבע שלו, ההשגחה מלמעלה מפסיקה ללחוץ עליו בתענוג ואיסורים, אלא הוא בעצמו ממציא כוחות ההתקדמות שנקרא דרך תורה. כן.
כותרת זכות הרבים להפקיע חירות היחיד. ויש אמנם לשאול עוד, כי הדברים מוצדקים רק בדברים שבין אדם לחברו, אשר אז מקובל עלינו החוק של אחרי רבים להטות מתוך חובת ההשגחה, המטילה עלינו לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים. אולם, החוק הזה של אחרי רבים להטות חייבה אותנו התורה גם במחלוקת בנושאים שבין אדם למקום, שלכאורה אין לדברים שום נגיעה ושייכות לעניין קיומה של החברה.
זאת אומרת, חוק התנהגות אדם לחברה והתנהגות אדם לבורא זה אותו התנהגות, שזה לא כל כך מובן. לנו זה כן כבר מובן, כי אנחנו מבינים שהבורא מתגלה בתוך החברה, בתוך הנשמה הכללית. וחוץ מזה אין מושג הבורא, אלא אותו כוח, אותו חוק שמתגלה בקשר בין הנשמות, הוא נקרא הבורא, וזה הופעתו היחידה שיכולה להיות מורגשת. אבל שאדם עוד לא נמצא בתפיסת התמונה כזאת, אז מאוד מוזר לו. מה הקשר שלי בין חברה לקשר שלי עם הבורא? נו בסדר, מתוך זה לזה, וקודם עם החברים אני צריך להסתדר, מזה אני לומד, ואחר כך בא לבורא ושם מסתדר. בעצם אין לנו קודם ואחר כך וזה ולא זה. הקשר בין הנשמות, זאת אומרת קשר האדם עם החברה, בצורה הדדית, הוא בעצם הכלי שבו מתגלה הנשמות, כוח השפעה שאדם משיג אותו, שאדם מפתח אותו ומרגיש אותו, וכוח הזה הוא מורגש על ידי האדם כבורא. אין השפעה של האדם לחוט ובורא לחוט. אנחנו מדברים בצורה כזאת בחוכמת הקבלה כדי לתת הבחנות, מספרים, גרפים, טבלאות, כל מיני אפשרויות לקביעת המצבים ברורים כשבאו מסובב בתיקונים שלנו. אבל בעצם הכוח ההשפעה שמתגלה בכלים של האדם כתוצאה ממאמצים, מתיקונים של האדם, זה נקרא בורא. אין תכונת ההשפעה מצד האדם ומצד הבורא ומצד עצמותו ומצד האור ומצד הכלי. אין. תכונת השפעה זה תכונת השפעה, זה מהות. ההשפעה זה מהות. כמו הקבלה. שלא חשוב ממי זה בא ולמי זה בא. זה פשוט המושג עצמו שמתגלה בכלים המתוקנים. ולכן אותו כוח, אותו מושג, אותו הישג, מה זה נקרא המשפיע, שמתגלה בתוך הכלי, הוא נקרא השפעה מצד האדם, והוא נקרא הבורא. לכן כשמתגלה צורת ההשפעה, אז אנחנו אומרים, איו וחיו וגרמו אחד באון, או הוא ושמו אחד, או ישראל קודשי ברית הוא ראית אחד הוא. לא יכול להיות לא אחד. כי צורת ההשפעה היא צורה אחת לכלי המתוקן, לאדם, לנשמה, לבורא, לאור, זה אחד. זה מושג. כן.
ואם כן, חזרה השאלה למקומה. איך יוצדק החוק הזה המחייב לקבל הדעות של הרוב, שהוא כמבואר הבלתי מפותח, ולדחות ולבטל דעות המפותחים, שהמה בכל המקומות רק מיעוט קטן. אולם, לפי מה שהוכחנו, שכל התורה והמצוות לא ניתנו אלא לצרף בהם את ישראל, שפירושו לפתח בנו חוש הכרת הרע המוטבע בנו מלידה, שבכללותו הוא מוגדר לנו בדבר אהבה עצמית שלנו, ולבוא לידי הטוב הנקי בלי בר, המוגדר בשם אהבת זולתו, שהוא המעבר היחיד והמיוחד אל אהבת השם יתברך. ולפי זה נבחנים גם המצוות שבין אדם למקום, שהם המכשירים סגוליים המרחיקים את האדם מאהבה עצמית המזיקה לחברה. נמצא מאליו שגם נושאי המחלוקת בענייני מצוות שבין אדם למקום נוגעים לבעיית זכות קיומה של החברה. לפיכך, גם הם נכנסים לתוך המסגרת של אחרי רבים להטות.
זאת אומרת, החוק הזה, אחרי רבים להטות, הוא בעצם חייב לחייף את הכל אחד ואחד בתיקון שלו לכוון לשלום החברה. אבל כל אחד ואחד בתיקון שלו מקושר ישירות עם הבורא בחוק אחרי יחיד לאותות. זאת אומרת, אני היחידי המיוחד, אחד יחיד ומיוחד כמו הבורא, במידה שיש לי תכונת ההשפעה. בזה אני מיוחד. וכל אחד כך. ובזה אסור אחד להשפיע, לקלקל, לעשות משהו לשני. כל אחד בצורה שלו. כמו כל תא ותא וכל עבר ועבר שבגוף. חייב לתפקד בדיוק כמו שהוא, למתכונת מיוחדת ממש שכתובה בשבילו. אבל כולם לטובת הגוף הכללי. וכאן זה רואים גם חופש הפרט וגם חופש הכלל, שהם משלימים זה את זה, ודווקא בצורה הזאת ההדדית יש לכל אחד ואחד יכולת להתפתח בצורה לגמרי חופשית. וכך נשמרת חירות על כל אחד ואחד. כן, בבקשה.
בזה מובן טעם הנוהג להבחין בין הלכה לאגדה.
כי רק לא, 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 לא. על זה אנחנו כבר, זה נשמור לשיעור הבא. לא נספיק לברר את זה בצורה, לא, עכשיו. אז בזה נסיים את השיעור.
בזאת סיימנו. תודה לכל המשתתפים ויום טוב.